אוקיי, ערב טוב לכולם, לפרק ה-14 של הפודקאסט שלוש בריבוע. אני מאוד שמח לארח לשיחה את עורך דין יניב פרץ. אני אקריא בקצרה את הביוגרפיה שלו. עורך דין פרץ הוא עורך דין בולט במשפט הפלילי מזה 15 שנה, אבא לילד עם צרכים מיוחדים, לוחם גולני עם שני צלשים מהשירות הסדיר, מאלוף הפיקוד גבי אשכנזי ומהאוגדונר יאיר נווה, חובש יחיד בפיגוע אוטובוס הילדים בכפר דרום, היה האדם הראשון לחלץ פצועים מהפיגוע בליל הסדר במלון פארק בנתניה, משם פינה 5 פצועים ברכבו הפרטי ואף הגיע להגיש עזרה בזירת הפיגוע בדולפינריום. פרץ מוכר כנכה צהל, ואני אוסיף שיני ואני רצנו ביחד במועד ג' במפלגה כנראה הכי ליברלית בתולדות מדינת ישראל, ומי יודע, אולי נרוץ עוד פעם ביחד.
מי יודע.
כי כמו שזה נראה, יש מצב שיהיו בחירות אולי לא רחוק כמו שכמה אנשים חושבים. אבל נעזוב את הספקולציות כרגע. הסיבה שרצית לדבר עם יניב, יש כמה סיבות, אבל בוא נתחיל מהנושא הבוער והמעניין והכואב, תרתי משמע אני מניח, שזה יניב שהגיע כחלק מתפקידו כעורך דין לתחנת משטרה, נדמה לי בסלמה, לפני שבועיים, ואני אתן ליניב לספר מה קרה לו כשהוא הגיע לתחנה.
נכון, בגדול אני אספר את זה מבלי לרדת ליותר מדי רזולוציות, בגלל שהמקרה תחת חקירה כרגע. מה שאני כן יכול לומר זה שברביעי לרביעי יצאתי כעורך דין פלילי בעל משרד עורכי דין לתת ייעוץ לעצורה אותה אני מייצג ושלא שוחררה יום קודם, ייצוג שהתחלתי עוד מה-22 לשלישי, וכיוון שהיא לא שוחררה והגענו לרביעי לרביעי, תכף אני אסביר למה אני כל כך בדגש על היום הזה. הרביעי לרביעי היה היום שקבועה לי הוועדה, אני למרות כל הרפרטואר ששמעתם בפתיח, אני הגשתי תביעה להכרה ממשרד הביטחון רק בשנה האחרונה, ולא בסמוך לאירועים, וזכיתי להכרה. כשברביעי לרביעי, זה היום שלאחר שאתה מקבל את ההכרה לצמיתות, היה היום שקבועה לי הוועדה, שהייתה אמורה לקבוע את האחוזים שלי, לדבר איתי על כל הדברים הכואבים, וזה היה היום הזה, זה היה היום של הרביעי לרביעי. ומכיוון שכל נכה צהל יודע את זה, שזה יום קשה על הפרק, יום ששבועות בכלל שאתה מוצף לפני היום הזה במתח, בחרדה, הגעתי תוך תיאום מקסימלי עם הקצינים שביחידה איתה עבדתי, שהם יודעים שאני מטופל בקנאביס רפואי, אני גם לא, אני עורך דין הכי מוכר בנושא, אני לא חושב שיש מישהו שפגש אותי בעבודה ליותר מ-10 דקות ולא ראה אותי עם ג'וינט ביד, במצב כלשהו, בטח אם הוא שוטר, ותחת כל העדכון והידיעה הזאת שאני לא עובד ביום הזה ובכלל גם לא בדברי חירום, אבל מכיוון שהגברת הזאת היא עצורה ושכרה את שירותה, היה לי מחויבות ותיאמתי עם הקצינים הגעה לתחנה. וכשאני מגיע לשם מתישהו לאחר הייעוץ, אני בפינת האישון של התחנה, שזה המקום שבו מעשנים במקומות ציבוריים אנשים שיש להם רישיון לקנאביס רפואי, ואישנתי לי ג'וינט בתחנה, מגיעים 3 בלשים, ומכיוון שהתשובה שלי שאני מסרב לחבות את הג'וינט ולהתנהג כמו איזה אזרח שמציית לכל אידיוט, עם כל הכבוד אני עורך דין, בקי בזכויות אדם, בקי בזכויותיי, יודע בדיוק איפה אני נמצא, ופשוט הותקפתי בצורה הכי קשה שיש, לפני שנעזקתי וגם אחרי, באמתלות מאמתלות שונות, שנשפתי להם עשן בפנים וכל מיני שטויות כאלה, שיש, אתה יודע, אני יודע שיש להם שגיאות חטיב, הם לא יודעים לבחור את הניסוח, אבל בין לא רצה לחבות לבין נשף לי בפנים, יש הבדל. המשיך לעשן ונשף לי, יש הבדל. ואני הוקעתי בצורה מאוד קשה, וגם נחלטתי לכמה שעות טובות.
מה זאת אומרת הוקעת?
הוקעתי, הוקעתי, כמו שאתה חושב, אני, יש בערך 170 תמונות שהגשתי אתמול למחש, רק מחבלות, ומהאבולוציה של ההתפתחות שלהם על הגוף שלי, כחולים, סגולים, you name it, בכל מיני אזורים בגוף, מהראש ועד הברכיים, פצועות, חתוכות, אחרי שאני אזוק ממשיכים להקות אותי ולהכאיב לי, אני, אין לי רגש בידיים עדיין, גלעד, אני בחור מאוד מאוד חזק, היום אנחנו ב-18 לרביעי, זה קרה ברביעי לרביעי, שבועיים בדיוק, ועדיין אין לי תחושה בידיים, יש לי, קבועה לי בדיקה עצבית, למחר אחר הצהריים. ותוך כדי שאני שואל אותם, כשאני כפות, למה? למה אתם עדיין ממשיכים להתעלל בי? למה אתם ממשיכים לעשות לי את זה? אומרים לי, אתה לא תעשן סמים בתחנה שלנו, אתם מבינים? אתם מבינים מול מה אנחנו מתמודדים? 20-23, תחנת סלמה תל אביב, הבעיה הכי גדולה שלהם עכשיו, זה שעורך דין פרץ, שבדרך כלל גם היה נשמע על ההוראות שלהם, ואולי מחבא גם אם לא צריך, אבל ביום הוועדה שלי, סליחה שאני אומר את זה כך, ציפיתי שהם יבינו אותי. ולא הפוך. על כלום ושום דבר, על כלום ושום דבר, ואני מחכה למצלמות, ואני מחכה, אין שום עילה לעולם, גם אם לא היה לי אישור רפואי עכשיו, אני לא נכה צהל ואין לי אישור רפואי, אתם יכולים לרשום דוח. זהו.
הם ידעו שאתה עורך דין.
הם ידעו, אני הזדהיתי, אני נמצא במקום, בתחנת משטרה, תחת שמירה של שוטרת, שמאפשרת מפגש שלי עם הצורה. אתה מבין עד כמה אני בתחנת משטרה? כן. מי מאשן במקום הזה אם יש לו מה להסתתר?
אז...
אבל אני ביום הוועדה...
אני חושב שיש כל מיני שאלות שאפשר.
לא יכול לצאת משם מתי שאני רוצה. אתה צריך לחכות לליווי החוצה. והדמעות בעיניים וזולחות כל היום. סיימתי לתת לגברת הנכבדת הייעוץ. ואני יושב בפינת אישון, עם שלט ענק, פינת אישון. אילו הייתי מעשן מלבורו אדום, מלבורו לייט, או כל דבר אחר, סיגר, או אם הייתי עם חליפה, אני די בטוח שזה לא היה נראה ככה.
אוקיי, אז השאלה היא, למה אם היית לובש חליפה זה לא היה נראה ככה? כי השוטרים היו מבינים שאתה יכול אחרי זה לפעול נגדם והם מפחדים.
להתקרב, אולי בכלל מבקש, אבל אין לי מושג, אין לי מושג. החברה האלה הגיעו לשם...
תראה, השאלה שעולה לי ישר בראש זה שהנקודה הזו שאם היית לבוש חליפה לדעתך הם לא היו נוגעים בך, ומחר שלא היית לבוש בחליפה הם החליטו לתת לך מכות. אז השאלה היא לכמה אנשים אחרים הם נותנים מכות שלא באים בחליפה.
זהו, קודם כל, נכון שזה סך הכל לי ולך כאנשים נורמליים, זה נראה מה הקשר הלבוש, אבל יש המון, אומרים אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני, וכשאתה רואה אותי ככה, כמו שאתה רואה אותי עכשיו במצלמה, אני חושב שהיית חושב 20 פעם לפני שהיית מנסה להתחכם איתי, אבל כשהם כבר באים ועולים על איזשהו עץ, ונפגשו במישהו שמה לעשות, הוא לא פייר, הוא לא צייטן, אני לא האזרח הצייטן, מה לעשות? אתה אומר לי, תחבא, אני אומר לך, בוא תסביר לי מי אתה ומה אתה, ובאיזה סמכות אתה אומר לי את מה שאתה אומר לי. אני לא קשור אליך.
רגע, אז עוד פעם, השאלה היא, אתה חושב שהרבה אזרחים אחרים שמגיעים לתחנות משטרה או עבר לבושים כמו שהם לבושים ביום יום, הרבה מהם מקבלים מכות כאלה? זה דבר
עדים
ששוטרים יענו והתעללו באזרחים?
זה לא רק המכות, אז אני אומר לך שהמצב שלנו חמור הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, כי זה לא רק המכות. זה לא רק המכות. אם בחור, בלש, והנה אני מצולם, מוקלט, בשם דרור יחבס, שהוא כוכב סדרת הטלוויזיה כחולים, מצולם, עוברים, כל המסתובבים מצלמה, לשם כן יש להם מה שנקרא מקום להיות. מרשה לעצמו להקנית בן אדם ולפגוע בו בלי סיבה, ואחרי זה להכניס את הראש שלו לתוך הסורגים של המעצר, ולעשות תנועות מגונות עם הלשון, ולחשוב שהוא לא ישלם על זה לעורך דין, שברור לו שאני עורך דין. אני לא רוצה לחשוב כמה ואיזה יחס קיבלו אנשים שאין להם את המעט מעטי הפחדה שלי היה. את המעט, לא שמישהו חשבן אליו, כן? הם לא חשבנו לזה בכלל, אני אומר לך.
כמה לדעתך זה מאפיין את המשטרה באופן כללי?
המון, אני חושב שזה...
אחוז מהשוטרים, 5%, 50%, רוב?
אני חושב שזה תופעה. אני חושב שזה, במיוחד אם אתה מקצין את זה, מצליב את זה עם קנאביס, אז זה קופץ ללמעלה מ-60-70%. כי זה כמו תצליב את זה עם קנאביס ואתיופי, זה כאילו, אתה יודע, זה רק מי שנמצא בנקודה הזאת יבין, מי שלא, לא יבין. אז, וכן, ועכשיו אתה רואה את המהירות, שהם עוברים לאלימות, מיותרת, ממשיכים להחיב אחר כך, לפגוע, להקות, זה דבר לא נתפס,
תגיד לי, שאלה אולי קצת מוזרה. נניח שהיו רק שני שוטרים, ונניח שאתה היית לוחם MMA, והיית מחזיר וגם מכניע אותם. מה היה קורה לך? מכיוון שלפחות בעיניי, כששני שוטרים נותנים לי מכות, אז להזזל החוקים, זכותי להגן על עצמי, ומה אכפת לי אם אלה שוטרים או חיילים או סתם... זוג עברייני ברחוב. אז מה היה קורה לך אם היית מחזיק, אם היית יכול להחזיר מכות והיית מנצח?
וואו, אני חושב שהיה קורה אסון.
מה זאת אומרת? תפרט.
כשהם תקפו אותי, אני נפלתי.
כן, אני חייב לומר, סליחה, הסיבה שאני שואל את זה, זה בגלל שזה נראה דבר טבעי לבן אדם.
נכון, ודרך אגב גם החוק.
בן אדם חף מפשע שתוקפים אותו שניים, בין אם הם שוטרים ובין אם הם חייזרים.
החוק גם מתיר לאדם להגן על עצמו כשהעיכוב או המעצר הם לא חוקיים. יחד עם זאת, אני נפלתי על ה... הם הפילו אותי, הם קפצו עליי חצי, מה שנקרא, עם הגב, ונפלתי על הבטן.
לא, שואל למה לא הצלחת, אתה לא מוכן מדהים, אתה לא מייק טייסון ואתה לא זה.
הם הפילו אותי על הבטן, אני לא הגבתי לשנייה, וכמות הכוח שהופעלה עליי, גרמה לי לפציעות מטורפות, אני אומר לך, נתנו לי בוקסים, בכל הכוח, בביתות, מה לא, אני אומר לך, פיצוצים, כי הידיים שלי קפו מתחת לחזה. בגלל זה, אני לא רוצה לחשוב מה קורה עם מישהו, אני מנסה להחזיר להם. אלה יורגים אותו.
אתה יודע, הקטע הוא שממכות כאלה, אפשר למות. לך תדע, אוף אחד יפגע במקום הלא נכון. לך תדע איזה בעיות פיזיות יש לזה שמרביצים לו.
ואתה מכיר אותי כאיש חזק. אני אומר לך, זה מעמד משפיל, כואב, קשה. אתה בכלל לא מבין, אתה חלק מאותה מערכת. אני מחר צריך לחזור לשם. חתיכת מטומטם, אני מחר חוזר לאותה פינת אישון. מה אתה עושה? אני שחקן, מה אתה עושה? ואני אומר לך, זה פשוט טירוף. זה משהו שאזרח רגיל יכול למצוא את עצמו. אני צעקתי שמה ישראל, אני התחננתי, אני אמרתי להם שנראה לי שאני עומד לקבל התקף לב, הם סגרו לי את הזיקים ברמת כאב כזאת, שהכל ידיים, כפות ידיים שלי נהיו רותחות, בחיים שלי לא הרגשתי את ההרגשה הזאת. שנה קודם, אח של אשתי, שי, מספר לי, בהתקף לב שלו, ביום הולדת שלי, ב-12.8.22, הוא מספר לי על זה שהוא הרגיש, אני פגשתי אותו היום, ולא הבנתי איך הוא היה בריא, אלא הם... איך כאילו בן אדם עם 99% חסימה, בלילה, בבוקר, לא מרגיש כלום. ואז הוא אומר לי, אני לא מרגיש כלום, פשוט בלילה, כפות ידיים שלי התחילו לשרוף. אני לך בשלב, קודם כל, הוא עם הברך, אחד מהם עם הברך על הראש שלי, כמו הבחור פלויד, שנהרג בארצות הברית, ממש כך, ממש כך, ואני אומר, אני צוק לו, אני לא נושם, אני לא נושם, למה? ומנסים להביא לי את היד אחורה מפה. אי אפשר להביא את היד אחורה מפה. ואני אומר, אני עורך דין, למה אתם עושים את זה? אני עורך דין. תקשיב, אני בכיתי כמו ילד קטן. כמו ילד קטן. מהכאבים. מהכאבים, ואלה, לא רחם. ועוד אומר לי, דרור, איך בעשר?
תגיד לי, מה
אתה עכשיו? אתה מכוער, אתה מגעיל, אתה... אמירות כאלה, אני לא מאמין. שאני עזור, כפות.
לפני שאני אשאל מה עכשיו, מה אתה הולך כאילו לעשות, מה האפשרויות החוקיות שעומדות בפניך, אני רק אגיד כמה זה נוראי של גוף ממשלתי שיש לו מונופול על אלימות, כן? מגיעים אנשים כאלה. לא מוצאים את האנשים האלה, לא מסננים אותם החוצה בגילוס.
המערכת, תכף אני אסביר לך. ואני חושב שאני אחשוף בפניך ובפני הצופים דבר מדהים. אני חושב שמישהו משפטן חכם מכיר את זה, אבל בזכות השיח על הרפורמה והצורך ברפורמה, והנושא הזה שפיט, לא שפיט, הכל שפיט, של אהרון ברק, ואיך זה מתקשר למקרה הזה ולמחש ולמקרה שלי ספציפית. בית המשפט העליון כבר שם את עצמו משנת 95 במלא מלא כובעים, כשר לביטחון ושר לביטחון פנים, ורגע הוא שר הדתות, ורגע הוא שר החוץ, ורגע הוא שר בכל כובע של החלטה מנהלית, כשהוא מחליט לתת את השר במקום שרת התרבות את פרס ישראל, הוא כרגע נכנס לנעליה של שרת התרבות. כשהוא מחליט לא לאפשר כניסה של אזרחים ליום הזיכרון האלטרנטיבי לפלסטינאים, או כן לאשר, הוא חותר תחת החלטה של משרד הביטחון, של שר הביטחון. פשוט ככה, הוא נכנס בנעליו, קובע שמה שהוא עשה זה לא סביר, ומחליט במקומו, זה הכל בסדר. עכשיו, תנו לי להזכיר לכם משהו, בכל הנושאים עליהם דיברתי, אלה לא נושאים שאנחנו לומדים בבית הספר למשפטים, אלה לא נושאים שאנחנו לומדים בבית הספר למשפטים, אלה לא נושאים שפיטים, שאתה מדבר על כן להכניס או לא להכניס, אלה דברים של מדיניות, של נציג ציבור, אבל נחשו לכם, מי הוא המשרד היחיד שנהנה מהגנה מוגברת ומחסינות כמעט מוחלטת מיכולת להתערב בהחלטותיו? משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה, שהחלטות העליון אומרות, ואני מזמין, דרך אגב, המשרד שלי חתום ביחד עם עורך דין איתן קבריאן האדיר והתותח על אחד מההחלטות יוצאות הדופן בעליון נגד החלטה של מחלקת עררים על עירור של מחש, שבמקרה של הדי-ג'יי אריק שקלובסקי, הדי-ג'יי אריק שקלובסקי זה די-ג'יי שהיה במסיבת טרנס, ולכאורה גם החזיק כמות סמים נכבדת בכיסיו, אבל המשרד שלי הצליח להוכיח שהשוטרים שהיו באירוע עצרו אותו שלא כדין, תקפו אותו באלימות רבתי עם טייזר שם עשרות פעמים. המקרה הזה הגיע לערוץ 2, לחדשות, מקרה מאוד מפורסם, והעליון קיבלו את העתירה שלו. עכשיו, למה יש רק איזה 10 החלטות כמו שקלובסקי מאז קום המדינה ועד היום? כי בית המשפט העליון ששם את עצמו כשר ביטחון על, כשר אוצר על, ומחליט החלטות כאלה, קובע שדווקא בנושא שלומדים בבית ספר למשפטים, בנושא התביעה ומערך התביעה הכללית, קרי היועץ המשפטי לממשלה, הוא לא ישים את עצמו כתובע על. הוא לא ישים את עצמו, יש מומחיות מיוחדת בלהיות תובע. זה פשוט בלתי נתפס. ובגלל זה מחש נהנים מהגנה, ומאיזשהו חיסיון, פרי הדין, אני אקרא לזה, פסקי הדין, שיש פשוט הלכות שאומרות שלא בנקל ייכנסו לראיות ויכנסו להתקבלו עירורים על החלטה של היועץ המשפטי לממשלה בקובעו במחלקת עררים בפרקליטות המדינה. זה פשוט לא נתפס, אני כן יהיה שר ביטחון, אני כן יהיה שר אוצר, אני כן יהיה שר פנים, אבל דווקא שר משפטים או תובע, שאני א' ב' של שנה א' במשפטים זה להיות תובע, לא, זה אני בית משפט העליון, זה גדול ממני. נו, בחייך.
אוקיי, אז שנייה. קרה מה שקרה, מה אתה הולך לעשות עכשיו?
אז בפועל, מה שהמצב כרגע, זה שתדע, בלי קשר אליי, זה שרוב התלונות נגד מחש לא מטופלות. לא מטופלות. הדבר הזה הוא כלסמן וי בצ'קליסט. הלוואי ובמקרה שלי הם יפעלו. הלוואי, כל מה שצריך לעשות במקרה שלי הוא לתפוס את המצלמות. אני כרגע נאבק בשתי חזיתות, או שלוש. אחת, זה תיאור שמי ממעשים פליליים, מאיזשהו חשד שתקפתי קצין או שעשיתי משהו לא בסדר. דרך אגב, הם לא חקרו אותי בכלל על האישון של הקנאביס. הם בכלל לא חקרו אותי על האישון של הקנאביס, הם חקרו אותי על העלבת עובד ציבור ותקיפת קצין משטרה. זה פשוט לא נתפס, שאותי שברו את כל העצמות, ומראים לי איזה סריטונת קטנה ביד הבריונית שלו, אין לי מושג בכלל איך זה הגיע לשם, זה בטח לא ממני. אז לי כרגע יש גם לתאר את שמי, וגם לדאוג שהם ימצאו את הדין. עכשיו תבין, אני כבר, רק כדי שיגבו ממני תלונה, הייתי צריך מכתבים על מכתבים, ולפנות, ולתאם, זה קושי מטורף, מה יעשה האזרח הפשוט? מה יעשה האזרח הפשוט? זה לא נתפס. עכשיו, תוסיף לזה שב-15 שנותיי כעורך דין, זה קורה לי פעם שנייה, זה קרה לי גם לפני 10 שנים. ועובדים לשלם על זה עכשיו, השוטרים האלה מיליון שקל על הפעם הראשונה, על מה שעשו לי המדינה. אתה מבין? שהפעם הזאת היא פי כמה וכמה יותר חמורה מהפעם הקודמת. אתה מבין מה אני אומר? וזה ימשיך לעלות לנו הציבור.
הבנתי.
וזה ימשיך, אלה גם, זה החומר גם שישרת אותנו. מחר שאתה תבקש עזרה, והשוטר הזה יגיע לבית שלך, אני לא יודע אם אתה תרגיש בטוח. אני מאז שפרסמתי את השמות שלהם, מגיעות אליי פניות.
אחד מהלקחים אני חושב שאפשר לקחת מכל הסיפור הזה, זה שאולי עדיף ככל האפשר להתעלם מהמשטרה, לעולם לא לבקש את העזרה שלה, אלא אם כן אין ברירה. לפעמים אין ברירה, כן? בעיקר מאחר שמדינת ישראל בחוכמתה מונעת מהאזרח הסביר להחזיק נשק להגנה עצמית, אז לפעמים פשוט אין ברירה. אבל ככל שיש ברירה ולא מדובר בסכנת חיים, אולי פשוט עדיף תמיד להתעלם מקיומה של המשטרה, ככל האפשר.
אבל
זה אחד הלקחים. מי רוצה להכניס בן אדם כזה הביתה? מי רוצה לדבר עם בן אדם כזה?
אתה מבין מה אתה אומר אבל? אתה מבין מה אתה אומר? איזה עצוב זה שבמדינה מתוקנת, אנחנו במדינת ישראל 2023, אתה יודע מה? בוא נדבר על פלוני אלמוני, שנגיד עכשיו הוא צרכן קנאביס לא חוקי, בסדר? והשכן שלו, אני נותן סיטואציה מדומיינת לחלוטין, בסדר? מאיים לדקור אותו בסכין. בקבוצת וואטסאפ של הבניין, אוקיי? אני, אם הוא עכשיו שואל אותי, אתה יודע, נגיד, הוא אומר לי, תגיד, אני בבית, אבל יש בבית שלי ריח של קנאביס, והוא מאיים לרצוח אותי. אני אומר לו, אח שלי, תחשוב טוב. אם השוטר נכנס אליך הביתה, יש מצב שאתה יוצא משם עצור. תשמע, זה מה שאני אומר עכשיו, זה עצוב, זה עצוב, זה לא נתפס, אבל זה יכול להסלים. במיוחד אם אתה עובר איזושהי עבירה, אם אתה לא משמח אותם, מרצה אותם. זה כמוני, אני הייתי בפינת אישון, ידעתי שהכל בסדר, לא הסכמתי לחבות את הסיגריה. הם התחילו לחפש דברים, אתה יודע, כאילו אני יכול להתנגד למעצר בתוך תחנת משטרה. יש דבר כזה? אין דבר כזה. אני בתוך תחנת משטרה, אני מלווה על ידי שוטרת. לאן יש לי ללכת? הכל מצולם, הכל, אני לא יכול לזוז בלי פיקוח. אז לאן יש לי ללכת? מה היית צריך לעצור אותי? אין לה את הפרטים שלי? ממי שעכשיו עצר אותי, למה היית צריך לעכב אותי בכלל? זה שאלות שיצריכו לתת עליהם את הדין.
אוקיי, בוא נעבור לנושאים משמחים יותר. לא משמחים יותר, אלא מדכאים פחות. כל השיחה הזו, אני כבר מזהיר את כולם, כל השיחה כולה מדכאת, אבל בואו נעבור למה שטיפה פחות מדכא. ומה שאולי קצת פחות מדכא, לפני השיחה הזו בינינו, עשינו הרי שיחה מקדימה, ומה ששאלתי אותך אז, זה לגבי החוק שהעביר בן גביר, שמתיר לשוטרים להתפרץ לבית של אנשים ללא צו של שופט, בשביל לחפש אחרי נשק החוקי. ואני אמרתי, אוי ואבוי, זה נשמע נורא והיום, ואמרת לי, לא, אתה לא מבין. אז בוא תסביר לי מה הטעות שלי.
אז ככה, קודם כל, לדעתי זה בכלל לא חוק של בן גביר. זו הצעת חוק שהתחילה, שעלתה עוד קודם. לדעתי אפילו בממשלת בנט.
לא, מי שהעביר אותה זה עוצמה, זה המפלגה של בן גביר. בסוף,
אבל עכשיו אני רוצה להסביר. מה אומר החוק לפני החוק הזה? אומר שעל חיפוש יבוצע על ידי צו שופט. החריג לזה זה כאשר יש לשוטר יסוד סביר להניח, יסוד סביר לחשד, שמבוצעת שם או שבוצע שם זה מדבר עבירת פשע. בהנחה שאני אומר לך שכל עבירות הנשק הן בין פשע לפשע חמור. איזה שינוי חל? לא חל שום שינוי.
כלום. כלומר, אתה רוצה להגיד שזה
פעולת יחץ של המפלגה
של
בן גביר, להגיד שאנחנו מטפלים בפשיעה בחברה הערבית. בדיוק. בדיוק.
אז אתה רוצה להגיד שכבר היום, על פי חוק, שוטרים מהסוג של השוטרים שיקו אותך, יכולים להתפרץ אליי הביתה, מתוך זה שיש להם יסוד לחשד סביר שעשיתי
לא, לא,
פשע.
לא, 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 גילד.
מה הפשע
לא,
הזה?
לא, אני רוצה לדייק אותך ולהיות קצת יותר ציני, בגלל שאני ואתה אזרחים רגילים, לי ולך זה יכול לקרות גם בגלל קריוקי, לא גם בגלל עבירת פשע. פשע זה רק במגזר הערבי ורק אם יש לך נשק. לי ולך יכולים להיכנס הביתה גם בגלל קריוקי. ווליום של מוזיקה. אז מספיק, okay. היום חוק הרעש,
okay.
חוק הרעש, לא עבירה שהיא פשע, מקנה לשוטר סמכות להיכנס אליך הביתה ולתפוס את הציוד. אתה מבין? אז מה אנחנו שואלים את עצמנו, האם זה יכול להיות כשאני חשוד בפשע חמור? נו, באמת.
תגידי, אני אשאל אותך לגבי הרפורמה המשפטית, כי אתה הזכרת את זה קודם ועכשיו אני חושב שאולי שווה לשאול. אחד הדברים שהטרידו אותי עם הרפורמה המשפטית, שאני בגדול בעדה, כן, אבל אחד הדברים שהטרידו אותי, זה שהרפורמה הזו לא נראה שהיא מטפלת בנושאים אמיתיים של זכויות אזרח. כלומר, הקטע של עינויי דין, הקטע של פריצה לטלפונים, הקטע של עינויים בתחנות המשטרה, במעצר וכו' וכו'. חד משמעי,
אני מסכים איתך, אני חושב, הרי חבר'ה, מי שמה לי ולכם האזרחים, שוב, בטווח הקרוב, הקצר, עכשיו, של השינוי של היום למחר, מן הוועדה לבחירת שופטים. מה בין שיטת הסיניורטי למינוי נשיא עליון ולי ולך כאזרחים שאין להם חוקה? מה לי? אין קשר, אין קשר. זה נטו נועד לרסן את הכוח האינסופי של בית המשפט העליון. הרפורמה האמיתית צריכה לעשות, צריכה להיכתב חוקה לאזרח במדינת ישראל. יש זכויות שתלויות באורך חייו של השופט שדן בהם באותו רגע, צר או רחב ככל שיהיה. זה לא יכול להיות ככה. בארצות הברית תהיה מי שאתה רוצה, הזכויות שלך כתובות עלי דף, תרצה או לא תרצה, יש לך FIFA Amendment, First Amendment, אתה יודע מה מותר לך ומה אסור לך. פה אין לנו את זה.
שנייה, בשיחה המקדימה שהייתה לנו, שאלתי אותך לגבי החוק שהילד שקד בזמנו ניסתה להעביר, או העמידה פנים שהיא רוצה להעביר, שיהיה מותר לכל אחד להיפגש עם עורך דין מיד, ואסור, ככל שאותו בן אדם לא מעוניין בכך, אסור לו, הוא לא חייב לדבר עם שוטר ללא עורך דין. ואתה אמרתי לי, מה אתה מקשקש? זה המצב גם היום. אז בוא כך. תסביר את זה.
קודם כל, גם היום יש קיימת חובת היוועצות עם עורך דין. אי אפשר לחקור בן אדם בעבירה פלילית בלי לתת לו את זכות ההיוועצות. אי אפשר. אבל אולי שם
אבל,
היא מתכוונת לנוכחות עורך דין.
סליחה.
לנוכחות.
או, בדיוק, בדיוק, זה העניין. היוועצות זה היוועצות.
כן, זה משהו אחר. זה משהו אחר.
משקרים לך, סוחטים אותך, מאיימים עליך, משקרים לך וכו' וכו'. שם אתה רוצה את העורך דין.
שבהחלט במדינת ישראל, במיוחד בגלל העובדה שאין לנו כאן חוקה, במיוחד בגלל העובדה שיש כאן רף הרשאות של 99%, ויש כאן כלי נשק אינסופיים, בידי המאשימה, המדינה, הפרקליטות, חייב להיות, לצורך האזרח, לא יכול להיות שההגנה של נאשם תלויה בחוסן הנפשי שלו. לא יכול להיות שאם זדורוב היה טיפה יותר חזק נפשית, הוא לא היה עובר את ה-17 שנה של איסורים האלה. הוא היה צריך להיות יותר חזק. אני עכשיו מייצג באיזושהי פרשה, שהנה תכף פה מחכים לי לפגישה אחר כך, המשפחה, שאתה רואה, סתם, אני לך פרשה קלאסית, לבלי שמות, בלי דוגמה כללית, שעבריינים, שיודעים לשמור על הזכויות שלהם, שמגיעים מיומנים, עם זכות השתיקה, עם היוועצות, למה להרחיק? יש לנו נשיא כזה. שומרים על זכות השתיקה, מגיעים חמושים, מוזי שמר על זכות השתיקה בפרשת העמותות, ויודעים לשמור על הזכות שלהם, חרף האיומים שמשמיעים כרגע בחדר, ולא נשברים, אז המשפט שלהם נראה אחרת לחלוטין. ואלה שנשברים, אז רק החולשה הנפשית למעשה משמשת להם לרועץ. זה לא מצב תקין, זה לא מצב שאני ואתה היינו רוצים, לכן לדעתי נוכחות של עורך דין היא דבר מבורך, ואפילו מחייב במציאות, כפי שקורה בארצות הברית, כפי שקורה ב...
אתה יודע, אולי... אולי לאלה שניסו להעביר את הרפורמה המשפטית ונכשלו, אולי הם היו מצליחים יותר אם הם היו כורכים את זה עם נושאים של שכירות אזרח.
חד משמעי.
כמו הזכות לנוכחות של עורך דין. האיסור המוחלט על סחיטות, עינויים, שקרים. האיסור המוחלט על פריצה של סמארטפונים וכו'. אולי אם זה היה הופך לנושא יותר של שכירות אזרח, אז זה היה מתקדם קצת
יותר בציבור. המחוקק הישראלי הוכיח לנו... גם לנו, התומכים ברפורמה, אני תמכתי ברפורמה מההתחלה, ורצתי וקראתי אותה, ואז הבנתי שהיא בכלל לא נוגעת לאזרח, והבנתי שמה שנקרא האזרח פה נהנה מהספק, שעל הדרך שהפרלמנט דואג לעצמו להשיב חזרה את כוחותיו, אז אנחנו סומכים על זה שנהנה מן הספק שאותו פרלמנט יפעל לטובתנו, אבל כרגע כן. הרפורמה הזאת לא כוללת שום בשורה לאזרח, כפי שאני ואתה אומרים.
אתה הגדרת את זה נכון. זה בדיוק כך שאני חשבתי על זה, שכשמסתכלים על הרפורמה, זה נראה כאילו הפוליטיקאים מהימין מנסים לדאוג לבעיות שלהם כפוליטיקאים מהימין, אבל מהאזרח שזורקים אותו לתא כלא, עם מזרון מלא פשפשים ומרביצים לו ומענים אותו, מהבחור הזה שכחו.
הימים הם אחרי רצח רבין.
ואגב, צריך...
תקשיב, מדינת ישראל חובה בפעם הראשונה רצח ראש ממשלה. אנחנו המדינה הכי מאותגרת במזרח התיכון, מאבדים ראש ממשלה, אנחנו גם ככה חצויים ימין ושמאל, כל מה שהיה לפני זה, נאום צ'חצ'חים, לא צ'חצ'חים, תזכרו, חבר'ה, עם ישראל תמיד היה כזה, ובכל שנה שניקח אותו. ואז בזמן הכאוס, 4-5 ימים אחרי רצח רבין, מתפרסם פסק דין מהפכני. המדינה, אותו רגע, לא ידע בכלל, אנחנו לא ידענו בכלל מי שמאל, מי ימין, מי למה, מי כמה. והתחוללה מהפכה. המחוקק, הפרלמנט הישראלי, התעשת סוף סוף, הימין שיחקו דמקה בזמן שהשמאל שיחקו שח, ועד שהימין למד לשחק שח, אז הוא עשה את המהלך הטוב הראשון, אבל ממש לא לטובת האזרח. זה לא, זוהי לא רפורמה שאני, כמי שחרט את נושא זכויות אדם על, על דגל משרדו, בכלל יכול להתייחס אליה. לא דיברנו על הפיתות, גלעד, לא דיברנו על הפיתות.
בתור עורך דין, כשאתה רואה את הדברים האלה, סליחה, נכון, סליחה, טוב שהזכרת לי. זה תפקידי לזכות את הדברים האלה, אבל נו, מילא. כי עוד דבר שאמרת בשיחה המקדימה, שדווקא הנושא הפיתות שכולם לועגים לו, דווקא זה דבר משמעותי. אז בוא תסביר מה כל כך משמעותי בפיתות.
קודם כל, כדי להבין את הדבר הזה, בואו בקצרה על זכויות אסירים בכלא, שאם הייתם רוצים עכשיו לנחש, הייתי שואל את הצופים שאלה, תנאי המאסר של מי חמורים יותר, של עמוס דוב סילבר, כשהיה במאסר לפני ששוחרר, יור טלגרס, או של מרצח של, לא יודע מה, של בני משפחת פוגל, זכרם לברכה.
סליחה, עזוב שאתה עמוס סילבר, מה עם שאול אלוביץ'
מבזק? אותו דבר, אני אומר, התנאים שהם נמצאים במעצר, אני הייתי שואל אותך, תנאי המעצר, הכלייה של מי יותר קשים? אתה, ההיגיון מחייב, שהיית אומר לי, תשמע, של האסיר הביטחוני. ואני אומר לך שההפך הוא הנכון. ההפך הוא הנכון. מותר להם לקנות, יש להם מוצרים ייחודיים בקנטינה שלהם. הם היחידים שמותר להם לבשל לעצמם. יש להם הקצאה של בשר אדום של האסירים, אין בכלל קרבה לדבר הזה. הם אוכלים שם פחממות ונקניקיות. זה, זה, זה פשוט תנאים פריבילגיים מטורפים. הם אוכלים ביחד, עושים ביחד, מתפללים, אין לנו בכלל שם גישה. ולאחרונה גם גילינו שהם גם מקבלים את הסערות שלנו. יש יותר בדיחה וביזיון מזה. אז זה המצב במדינת ישראל.
לא, הבדיחה והביזיון שלא קרה עם זה שום דבר בגדול. לא קרה כלום. היית חושב, אתה יודע, אנשים עכשיו יוצאים לרחובות ומפגינים והולכים מעיפים את, נו, את החבר כנסת הזה מהליכוד, מבית כנסת ביום השואה, על זה כאילו אנשים יוצאים מדעתם. אבל זה שכביכול, או שלא כביכול, סרסרו בסוהרות בשביל להסביע את רצונם של מחבלים, טרוריסטים, רוצחים, זה נראה שלאף אחד לא אכפת, זה כל כך מוזר.
זה לא לאף אחד לא אכפת, זה אני אסביר לך.
זה פסיכי, יותר
לך,
מוזר.
אני אסביר לך, וככה גם עליתי על, קודם כל אני ידעתי גם בפנים, כמה זה משמעותי בשבילהם. תחשוב שהם יכלו להפות לעצמם פיתות. אתה קולט מה אני אומר לך? זה משהו שאין להסיר.
אז מה כל כך משמעותי בחוק באיסור בישול פיתות או אפיית
פיתות? עכשיו, פתאום, תחשוב שעכשיו לדבר את חמאס אסור בתקשורת. זו עבירה פלילית, נכון? עכשיו, אם חמאס ירצה להעלות עכשיו פרסומת, להגיד, פגעתם לי בפיתות, הוא לא יכול, נכון? בשמורת שומות שבעולם. אבל, כשאנחנו רואים את שופרות התקשורת בישראל, תבינו, חבר'ה, בישראל יש תקשורת שנאמר עליה פעם שהיא מהבודדות שמפעילה על בני עמה תחבולות, כמו שבמלחמה פסיכולוגית שמפעילים במלחמה על בני הצד השני, והם מוכרים מה יעלה לסדר היום, וכולם עולים בלעג שאין בו כלום על מחול הפיתות של בן גביר. אני אומר, מה זה אם לא בעיניי כצופה אידיוט מהצד הנחתי כאיזשהו תזמור ופגיעה, ובית כמה הדבר הזה דווקא כן פוגע בהם, דווקא בגלל שצוחקים על זה בתקשורת, כי אין להם דרך לעלות על זה, אז הם מעלים ביקורת עקיפה נגד בן גביר, שבתכלס הם סובלים, בשבילהם זה מהותי, בשבילהם מקלחת שבת הכל זה מהותי, להפריד את התאים, לתת להם קנטינה של יהודים, זה מהותי, זה מהותי, אנחנו כרגע נותנים להם פריבילגיות לרוצחים, הם מעדיפים להיות בכלא מאשר להיות בבית. יש לו טיפול שיניים, יש לו לימודים, יש לו משכורת, קצבה לילדים שלו. ובן גביר עשה פה דבר חשוב, זה ניצחון מורלי. ודווקא כאן אני מודד את הכמות ההופעות של זה בתקשורת כמדד הפוך.
אני מבין מה אתה אומר. אתה טוען שהלאג הוא לא לאג, אלא הוא דווקא מוכיח עד כמה זה באמת.
שהלאג משרת רק צד אחד, את מי הוא משרת ללוג על בן גביר? רק אותם. זה לא נכון, האמת היא שזה פוגע בהם מאוד. מאוד. זה בנפיט שלקחו להם רציני. אם הוא גם יוריד להם את הבשר התחון ואת הבשר האדום, וישווה את התנאי הסירים, את הכלייה שלהם לתנאים של אסירים פליליים, הם יתחילו מלחמה, חמאס יתחיל לראות. זכור מה אני אומר לך. זכור מה אני אומר לך. זו דעתי, זו הנחתי. ואם אתה רוצה לוודא שזו הבטן
ההחלטה
שלהם, ומה החלק הכי מצחיק? הם תחת שליטתנו. במקום שנבודד אותם, נמח אותם. לא ניתן להם קשר עם הבחוץ. מרצחים שפלים.
אולי צריך לשלוח אותם לתחנות משטרה לעשן קנאביס?
בטוח. שמע, אם קיבלו את הטיפול שאני קיבלתי, זה טיפול המרה. אני מקדיש את הלייב הזה לבלש ניג'אם, שחושב שקנאביס זה סמים.
כן, כן. כן, ואחרי זה הולך הביתה ובטח מיישן סיגריה ושותה וויסקי.
זה בסדר, זה מיישנים נרגילה שם בזה, זה בסדר.
טוב, יש לך עוד איזושהי דרך לדכא אותה בשיחה הזו? או שדיכאת אותה מספיק?
למה, אני רוצה להגיד דברים טובים.
טוב, אתה רוצה לדבר על הסרט האחרון של אחי מריו?
תשמע,
ששמעתי שהוא טוב.
לא, זה עוד לא ראיתי, אבל כן, תשמע, צריך לדבר על דברים משמחים. יודע.
טוב, בסדר, יניב.
כרגיל, נהניתי לדבר איתך.
אתה יודע מה, קשה לי להגיד שנהניתי. זו הייתה שיחה מדכאת מדי. אני רק יכול להגיד תודה שעשית את השיחה, אבל להגיד שנהניתי זה יהיה שקר. זו הייתה אולי שיחה חשובה, אבל נהניתי קשה לי להגיד.
אני מפריד את זה. אני מפריד את הרגשות. אין ברירה, זה באמת שיחה עצובה, אבל שיחה חשובה, וטוב שהיא מתקיימת. יום אחד אנחנו נראה את זה לילדים שלנו, ואני זוכר מה היה כאן לפני.
טוב, כן, בסדר גמור. טוב, יניב, תודה רבה רבה. תודה רבה לכל מי שהאזין, וכל מי שאוהב את החומרים של הפודקאסט הזה, בבקשה לעשות לייק, שיתוף, כל הדברים שאתם יכולים לעשות בשביל לעזור להפיץ את הפודקאסט, כי זה הפודקאסט הליברלי, הקלאסי היחידי במדינת ישראל, אז מי שאוהב את זה שווה לעשות קצת מאמץ, להפיץ אותו, ונתראה בפרק הבא של הפודקאסט שלוש בריבוע. אני אנסה להעביר שם דברים אולי פחות מדכאים ממה ששמענו עכשיו, ואני מתאר לעצמי שאם יש לקח מעשי מכל השיחה הזו, לפחות לזמן הקצר, זה לנסות לא להתעסק עם משטרת ישראל ככל האפשר.
ילד, לילה טוב.
תודה רבה, יניב. לילה טוב.
בשביל הפרוטוקול אני מוסיף את תגובת משטרת ישראל. עורך דין שהגיע לפגישה היוועצות עם הצורה בשטח תחנת יפו, הדליק סיגריה החשודה כממולט בסם בחצר התחנה. שוטרים שהעריכו את החומר פנו לעורך דין וביקשו ממנו לחבות את הסיגריה, אולם הוא סירב בטענה שיש לו אישור. השוטרים אמרו לעורך הדין שאסור לו לעשן בתחנה, ובתגובה שאף עורך הדין מהסיגריה, נשף את העשן בפניו של השוטר, גידף את השוטרים והודיע שאין בכוונתו להישמע להוראותיהם. השוטר הודיע לחשוד על עיכובו בחשד לעבירת תקיפת שוטר, החשוד התנגד לעיכוב והמשיך להתנגד גם למעצרו, תוך שהוא נשכב ומפעיל כוח. החשוד נעצר והוא עבר לחקירה.